אנחנו נדבר קצת על המצב, נעביר איזה שיעור על, על, על המלחמה וכו', אבל הייתי רוצה לדעת, יש לכם אולי שאלות. אני רואה פה אנשים מפרצופים שיש להם שאלות, אז אולי נדבר קצת על המצב וכו'. כן, יש לך שאלה? כן. כן.
בתקופה שהצבא שלנו, בעזרת השם, בתקופה שצהל היה שולט בעזה, המחבלים היו מאוד שמחים שצהל פינה את עזה. ממש כולם היו שמחים, שמחים בצורה ממש נפלאה. אמרו גם שבגלל ששמעו את הפרשנים שלנו, שדיברו על מה שהחמאס יעשה להם שם, כמה שהטרור, שמה שחמאס יגרום להם, זה צרות ויסורים יגרום להם, זה לא עזר, הם ממש סמכו על זה שצהל פינה את עזה. האם זה, הם ראויים כל כך, עכשיו אם חשב בהם כל כך, לא לפגוע בהם כל כך, לחוס עליהם כל כך, זה...
אתה שואל שאלה, אני אחזור על השאלה שלך, האם ראוי לחוס על התושבים בעזה, נכון? שהם אינם מוחזים בנשק וכו', נכון? זה תלוי במצב הרוחני שעם ישראל נמצא בו. ובמצב הרוחני שעם ישראל נמצא בו היום, אז, ובמצב הבינלאומי שהאומה הישראלית נמצאת בו היום, ראוי לרחם עליהם, כי אחרת, אני אגיד לך, יש פה שני גורמים. א', אנחנו לא במצב הרוחני שהיה בימי דוד המלך. דוד המלך היה יוצא למלחמה, ולפעמים הורג עם שלם, או שעשה הגרלה עם מואב, שניים הרג, אחד ישיר, נכון? בגלל שהם הרגו את המשפחה שלו, את ההורים שלו, מואב, בשעה שהוא ברח משאול. ואז אתה מבין שיש פה גם נשים וילדים בסיפור וכו'. והיום אנחנו לא במצב הזה. ברמה של התודעה הלאומית ושל צדקת הדרך להשמיד עם שלם. אז מה כן? אנחנו במצב היום של להילחם ברשעה, להילחם בטרור. וגם ברמה של התמיכה הבינלאומית, אנחנו לא חיים בימי דוד המלך. כשהיה יוצא למלחמה, לא היה אייפונים שהיו מצלמים אותו, והוא אחז בחרב, והיה כתוב עליה שם השם, ובזה הסתכמה המלחמה. מה שהוא עשה שם, זה לא הופיע על, בכל חדשות העולם. היום המצב השתנה. תאר לך שיש אחת מן המעצמות בעולם, שאומרת, אני לא מוכנה שתיגעו בחמאס. לא מוכנה. שפתאום מתקדמות אליך נוסעות מטוסים של גרמניה, בסדר? וצוללות גרעיניות, ואומרות, אם אתם נוגעים שם במשהו, זה סופכם. אז מה אתה חושב שנעשה? במצב היום שאנחנו נמצאים, אני לא אומר מצד האמת האלוהית, אני לא אומר בימי דוד המלך, היום. היום אנחנו פועלים בכל הכוח, בשיא העוצמה, עם כל מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו למדנו הרבה מאוד לקחים ממלחמות קודמות. אנחנו לא מרחמים על אזרחים. אזרח, אפילו תינוק שאוחז אותו מחבל והוא יורה עליך טיל, אז יש לו דין רודף, והצבא מתייחס לדבר הזה, וזה הכל. אני חושב שרק לחזק אנחנו צריכים למלא בישר כוח, לראות את הטוב, להבין שאנחנו פועלים הכי טוב ממה שאנחנו יכולים במצבנו הנוכחי. וממש עוצמה גדולה מתגלית, וקידוש השם עצום. דיברתי עם תלמיד שלי שהוא נמצא שם בחוד החנית ממש, שהוא יצא קצת והוא הרים לי טלפון וחזר ללחימה. הוא סיפר לי שזה לא יאמן מה שהולך שם, פשוט לא יאמן. זה ניצחון מוחץ. מקים אותם שם שוק על ירך, בעוצמות אדירות, בתקיפות נפלאה, בצדקת הדרך נוראה, עם שם השם שקרוי על פינו. אפילו ראש הממשלה דיבר בעוצמה כזאת, שבעזרת השם, עזרת צהל, אנחנו ננצח, והעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. והוא אמר לי, יש תחושה של הלוחמים שהשכינה היא מתהלכת בקרב המחנה. ממש ככה, גבורה עצומה. הרב עודד וולנסקי, הוא העביר איזה שיעור, הוא סיפר שהוא השתתף בהרבה מאוד מלחמות. הוא גם שנים ארוכות עוד המשיך להתנדב במילואים, למרות שהוא עבר את הגיל, הרבה עבר את הגיל, והוא אמר שהוא הלך שם לדבר עם החיילים, הוא ראה אותם חולפים לכיוון הלחימה, הוא אמר שזה היה אור יקרות וכיפאון, בחיים הוא לא ראה כזאת רוממות, בחיים הוא לא ראה כזאת עוצמה, זה ממש השכינה שם שורה על הגיבורים האלה, שמייצגים אותנו בכל הכוח. לכן אנחנו צריכים להימנע מלהיות הרמטכ"ל ב' ולתת עצות לצהל איך לפעול, או לראש הממשלה איך לפעול, אלא לחזק את הטוב, לראות את הפעולה הגדולה, שסוף סוף מגיבים בכזאת תקיפות וכזאת עוצמה, וראש הממשלה עשה המון מהלכים מאוד חכמים, וספג הזה המון ביקורת, כשלא ראינו לאן זה מוביל, כשהוא חיכה, יש היום יחסית לגיטימציה בינלאומית, כולם מבינים את הרשעה של החמאס ואת המערות שהם רצו לעשות בהם פיגועים המוניים ולחטוף בהם יהודים ולרצוח מאות ואלפי אנשים, וצהל פועל מאוד מאוד בחוכמה דרך דובר צהל, דרך הדברים שאנחנו אומרים, לכן רק יישר כוח עצום. בסדר? צריך לראות, אוקיי, עוד שאלות? כן, מה שמך? מה שמך? אוקיי, כן, יאיר. כן. רגע, זה סיפור או שאלה? סיפור או שאלה?
סיפור נמשך את ישבה עם שאלה
כזאת. שאלה, שאלה. אוקיי.
אותו חייל, הוא ראה שברר בשנות לפני הלחיטה של נתיב קטע בתוך אזור ממוחלס באנשים. היה צריך להיות דיבור ממש עצמי. הוא אמר שהוא לא מבין באיזה צורה, אבל בא פתאום איזה רוח מזרחי דווקא. ונחה את דעתי לכיוון הים, זה היה ביום חמישי, והוא סיפר שהוא פעם ראשונה בחיים שלו שמר שבת.
שהוא אמר מה?
שמר שבת. הוא אמר, זה היה נפלא, זה יום שבת נפלאה. עכשיו הפגישה, פגישה עם הצהרה, הפגישה עם הצהרה לפעמים, אצל חייל יהודי, מועידה את הגדות של הנשמה, לא את השאלה. היא אמרת שאנחנו לא עוצמה כמו בימי דוד המלך. זה נכון, אבל אם ניכנס לצרות, כמו שאתה אומר, שיכול להיות דבר כזה, ונדבר להתנהג כמו הזמן, הצהרה העולמית, הצהרה לפעמים, יש איזה גם איזה תועל, זה באמת שאלה האחרונה. אם במידה וניכנס לצרות, הצהרות, זה לא מולידות גדלות, אבל נשמע, אותו חייל שספר איך שהוא שמר שבת, כל כך נהיה.
אנחנו לא צריכים לשאוף למקום הזה, אלא... נכון שבסדר הגאולה כתוב את שרי ליעקב וממנה יבשע. כלומר, מתוך הצרה תהיה תשועה, ורואים את זה בעינינו היום, שעם ישראל כולו הוא מתקיים בנו ממש הפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ריבונו של עולם, דרך המלחמה הזאת ודרך הבירורים הלאומיים האלה והאמוניים האלה שאנחנו עוברים, פשוט עם ישראל עובר תהליך תשובה. אני לא יודע אם אתם עיניכם פקוחות, אני בטוח שכן. ויש היום ממש גילויי אחדות ואמונה וגודל שלא היו עשרות שנים, פשוט ככה. אנחנו ברוממות רוח. עם כל העבדות הקשות שעל כל אחת מהן אנחנו בוכים וקשה לנו, וכל אחד זה עולם ומילואו ומלחמה, יש פה גילויי רוממות רוח אדירים. יש פה פשוט, נראה לכם משהו, הרב קוק כותב בספר אורות, יש לו מאמר כזה שנקרא אורות המלחמה, הוא כותב על המלחמה, אז הוא כותב שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. זאת אומרת, חז"ל אמרו, אם ראית המלכויות מתגרות זו בזו, בזו צפה לרגלו של משיח, נכון? מה זה צפה לרגלו של משיח? רגלו, הרמב״ם אומר, זה סיבותיו. כלומר, הסיבות שמביאות לימות המשיח. יש פה תהליכים שקורים דווקא דרך היסורים, דווקא דרך הקשיים. יש פה בירורים פנימיים, והתקדמות והתבשמות של כל המציאות, התעלות, התעדנות. יש פה מציאויות חדשות שנולדות, וכשיש מלחמה גדולה בעולם, אין הכוונה מלחמה... מלחמה גדולה בעולם זה גם מלחמה, זה כל מלחמה שהיא קשורה לארץ ישראל. מלחמה שמלכויות מתגרות זו בזו. היום יש פה כל בסדר עולמי חדש, ממש פתאום טורקיה מתגר במצרים, יש לך כזה איזה מין כוכבת חדשה, קטר, מי שמע עליה פתאום, ויש פה פתאום האסלאם הקיצוני והלא קיצוני, ודרך כל זה העולם הוא מתקדם בדליגות אדירות שלא היו מופיעות בלי מלחמה לכיוון תכליתו, לכיוון גילוי אור השם השלם. יש פה את נשמת המשיח שהולכת ומתגלה דרך כל מיני זמיר עריצים. אתם יודעים מה זה זמיר עריצים? זה כמו מזמרה, שאנחנו זומרים את העריצים, מחריטים את כל החוכים ואת כל הקוצים, הסובבים את השושנה העליונה. את אור השם מפריעים לו מלהתגלות, ועכשיו זה קורה, דרך טנקים ותותחים. זה ברור? יש פה שאלה. שלום לרב, האם ייתכן שהמצב הביטחוני-מדיני הוא תולדה של המצב הביטחוני-אמוני בין עם ישראל כלפי השם יתברך? זה דבר פשוט. זה דבר פשוט, וכל התנ"ך מחנך אותנו לדבר הזה. זה כשעם ישראל הוא נמצא ברוממות רוח וקדושת האמונה, אז יש לנו ימי שלווה ושלום. וכשאנחנו לא עושים את רצון השם, אז מתעוררים עלינו כל מיני סתנים, כמו שהיה בימי שלמה, כמו שהיה בימות השופטים. כל ספר שופטים הוא ככה. בימים ההם אין מלך בישראל, ואיש הישר בעיניו יעשה, ויקם עליהם את עגלון מלך מואב, וכו'. נכון? כל ספר שופטים בנוי בדבר הזה. אבל אנחנו בתהליך של גאולה. הגאולה היא כבר התחילה. איך כתוב מסכת מגילה? כתוב כתוב ככה, אני אקריא לכם אולי את זה בפנים. כתוב קיצור, מה שאני רוצה להגיד שהגאולה, אנחנו עכשיו בסדר של גאולה, יש פה עוד חשבונות. אנחנו בסדר גאולה שזה גאולה בעיתה. כלומר, אפילו לא רק תלוי במצב הרוחני של עם ישראל, אלא ריבונו של עולם הוא גואל את עולמו. זה מצב מוכרח, הדבר הזה, ואנחנו כלים להופעת השם, ויש פה תהליכים שהם מזרזים את הדבר הזה. הכל עכשיו הוא מאיר אור גאולה. אחדות השם היא מתגלית דרך כל התהליכים. אז זה לא רק החשבון של מצבנו הרוחני. ולפעמים, וככה רואים את זה גם עכשיו, עצם המלחמה היא עצמה גם משפיעה על המצב הרוחני שלנו. אתם יודעים, אחרי כל מלחמה יש פה המון חוזרים בתשובה. אתם יודעים את זה? אז תדעו את זה. צריך להקים פה בניין חדש אחרי המלחמה הזו. מרוב שלא יהיה פה מקום לאנשים. אתם תראו. אנשים מתעוררים. אנשים מתפקחים. יש תהליכים מזורזים. הנשמה היא מתגלית. לא חנוק על ידי כל השגרה החיצונית והחומרית, פתאום אדם חושב, עושה חשבון נפש, עתידנו לאן וכו', מה תכלית חיי. כתוב פה על במסכת מגילה דף י"ז עמוד ב', כתוב פה כתוב, אמר רבא, מתוך שעתידים לגאל בשביעית, לפיכך קבוע בשביעית. כלומר, לא, הגמרא שואלת, מה ראו לומר גאולה בשביעית? למה גאולה, גאל ישראל, זה הברכה השביעית ב-18? אז הגמרא אומרת, מתוך שעתידים לגאל בשביעית. שביעית הכוונה שנת השמיטה, ברור? אז קבוע בשביעית. אז שואלת הגמרא, ואמר מר בשישית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא. זה במסכת סנהדרין, דף צדיק זין עמוד א'. אז לא מסתדר עם זה. אומרת הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולה היא. המלחמה זה התחלת הגאולה. יש פה תהליך אלוהי אדיר. צריך לראות את זה, צריך עיניים פקוחות. לראות, לא להיות שקוע רק בעולם הרגש. בעולם השכול והאבל. להיות עם מבט שכלי, מבט אמוני, מבט מקיף, את כל המציאות. לראות פה את יד השם פועלת. יש פה יד חזקה וזרוע נטויה במלחמה הזאת. יש פה עוצמות אדירות. אז אני חוזר לפסקה פה באורות. אתם יודעים מה? אני אראה לכם עוד מקור שגם קשור לדבר הזה. זה נמצא ביקרות ג' עמוד כפבט. איפה זה? שנייה אחת. אולי לא כתבתי נכון את את המקור הזה. טוב, אז אני אקריא לכם, אני אמשיך פה באורות. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. מתבשם בלשון הרב זה הכוונה מתעלה, מתעדן. וכל התור נשמע בארצנו. עכשיו, היחידים הנספים בלא משפט, יש אנשים צדיקים. שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מיטת צדיקים המקפרת. כלומר, החיילים או האזרחים שהם מתים בלא משפט. כלומר, הם צדיקים, לא מגיע להם למות, לכאורה. ככה זה בינינו, בינינו. אז מה, אז איך בכל זאת אנחנו מסתכלים על הדבר הזה? יש פה מיטת צדיקים מחפרת. כלומר, הם ממשיכים לפעול. זה בבחינת הרוגי מלכות. שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם בעולם הבא. ובספר משלי כתוב, ויש נספה בלא משפט. כלומר, הצדיקים שנספים במלחמה, הם לא הפסיקו את תפקידם במציאות, הם פועלים יותר אחר שהם נפרדים מן הגוף, עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה על כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. יש כאן אנשים שמתים על קידוש השם, אנשים שהם הרוגי מלכות, שבמידה מסוימת, הם בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כלומר הם הגיעו לשיא של בכלל המיצוי של החיים האלה. אין יותר מזה. הרי אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא רק תחנת מעבר. עצוב לנו שמפסיק אצלנו הקשר עם האדם הזה, אבל יש לנו מבט כולל, ואנחנו מבינים שזה הפסקה זמנית של הקשר עם האדם הזה, ושהוא עצמו במקום אדיר, האדם הזה שהוא נספה בלא משפט. אתם מבינים? זה, אנחנו לא מתמכרים רק למבט הגופני. איך אומר הרב קוק? הוא אומר שהמוות הוא, למה הוא אבי אבות הטומאה? כי הוא השקר הכי גדול במציאות. זה תחנת מעבר. אתן לכם משל. משל לממם. שכולנו אהבנו, היה במחלקה שלנו, ויום אחד הוא העביר אותו להיות סמך ממפי, אבל בפלוגה אחרת. אז אנחנו עצובים, נכון? כי רצנו אחריו, ואהבנו אותו וכו'. אבל זה אומר שהוא הפסיק לפעול? לא, הוא פועל עוד יותר, רק הוא פועל במקום אחר. אנחנו לא רואים אותו. ככה בנוי המוות. זה לא סוף הדרך. אלא יש כאן במידה מסוימת, אומר פה, אומר הרב באורות הקודש ג' זה איזוז החיים ותעצומותם. זה יותר חיים, זה תוספת חיים. רק לעינינו אין לנו קשר עם היותר חיים הזה, אז אנחנו קצת עצובים. ברור? ברור הנקודה הזאת? זו נקודה חשובה. אז יש בזה מיטת צדיקים המקפרת. שצדיק הוא מת, הדבר הזה מחפר על כל הדור. זה מקדם את המציאות בדליגה שאין כמותה. רבי יוסף קארו, הוא רצה למות על קידוש השם כמו רבי שלמה מולכו. הוא מאוד רצה. הוא רצה לזכות למות על קידוש השם. להיות בחברת רבי שלמה מולכו. שמת על קידוש השם. אתם מבינים את הדבר הזה? והמגיד שלו, היה לו מלאך כזה שהיה מלמד אותו תורה. הוא אמר לו, אתה תמות כמו שלמה. אתה תזכה. בסוף הוא לא מת על קידוש השם. ברור? יפה. עכשיו, אז זה מביא ערך כללי לטובה לברכה על כלל בניין העולם בכל הרחב ומובניו, ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. רגלי זה גם הכלים החומרים להופעת המשיח. רגלי, כמו סולם מוצב ארצה איך כתוב? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הרגליים זה הסיבות הארציות. פתאום יש סיבות חדשות, פתאום ארץ ישראל יותר בידינו, פתאום השתנו הגבולים, פתאום יש פה מאזן כוחות חדשים, יש פה פתאום תהליכים מזורזים, מדיניים שקורים. אז זה רגלי משיח. כל המלחמות שעם ישראל עד היום לחם, זה מלחמות של הכרח, ומכל מקום מאוד קידמו תמיד את המציאות. ארץ ישראל בכל מלחמה נוספה עלינו חלקים ממנה וכו', ואין לדעת לאן המלחמה הזאת גם כן תתפתח. כתוב שבני אהרון הם מתו באלף בניסן, נכון? אז למה אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים? למה? חשבתם על זה פעם? כשם שיום הכיפורים מחפר על ישראל, כך מיתתן של צדיקים, של נדב ואביהו. אותו דבר, לכן מיתת מרים היא סמוכה לפרשת פרה. מה הפרה היא מחפרת? אף מיתת מרים היא מחפרת על הדור כולו. עשרת הרוגי מלכות הם מחפרים על מכירת יוסף. הצדיקים ממשיכים להשפיע בעולם העליון, הם עולים לשורש החיים, וזה עצמו מביא ברכה, עצם חייהם. אפילו אני אגיד לכם עוד משהו יותר חריף. כתוב בעולת ראייה א' על, על מה שאברהם אבין הוא אמר ליוסף. לא ליוסף, סליחה. בעקדת יצחק. כל היום חייל שיוצא היום זה בבחינת עקדת יצחק. תדעו לכם. הוא מוכן לעקוד עצמו על המזבח לכבוד השם יתברך. למדרגה שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. כל חייל כזה וכל משפחה ששולחת את הבנים שלנו היקרים הם בבחינת אברהם אבינו שהיה מוכן לכבוד השם לקיים את עקדת יצחק. ומכל מקום אברהם הוא אומר לאליעזר וישמעאל שם הנערה, הוא אומר להם פה שבו לכם פה עם החמור ואנחנו נלך ונשתחווה וכולי, נכון? ונשוב עליכם. אז נשתחווה פה, אז הרב מסביר בעולת ראייה שזה ביטול המדרגה החומרית, השתחוויה, התפשטות ההערה הנשמתית. אבל איך אברהם אומר ונשובה עליכם? איך? הרי הוא ידע שהוא הולך לעקוד את יצחק, נכון? נכון? מה? הוא...
הוא אמר לו לזרחני, תראה, עכשיו הוא אמר לו, תראה אותו לעולה.
לא, אברהם.
איפה זה? אז היה לו אמונה שזה לא...
שזה לא יתבצע?
לא יקריב אותו.
לא, אני חושב
ש... זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא אמר לו.
אני חושב שהייתה לו אמונה שהוא הולך להקריב אותו. אמונה שלמה. ועם כל זה, הרב קוק ככה מסביר. הרב קוק מסביר שהוא הלך בשמחה. לכן הוא גם זכה לנבואה. תוך כדי העקדה, הוא ראה את הענן קשור שם על ההר. איך הוא ראה? זה רק אדם שהוא בעל נבואה.
הנערים לא ראו.
הם לא ראו, הוא היה בשמחה. כתוב, היה שכם אברהם בבוקר. הוא קם בשמחה. והוא אמר, ונשובה. למה נשובה? אז מסביר שם הרב קוק, שאף על פי שהבן הוא ימשיך את פעולתו בלי גוף, מכל מקום, הכל כאחד בא לכונן את כבוד השם. זה לא שפסקה פעולתו של יצחק אחרי העקדה, במקרה ויצטרך לעקוד אותו, לשחוט אותו. הוא ממשיך. ונשוב עליכם, לרומם את העולם, לרומם את המציאות. צריך להחזיק ראש. לא להיכנס למבט חומרני לגמרי. כתוב בעבודה זרה ב' שאומות העולם הן אומרות, אנחנו עשינו מלחמות לטובת ישראל, עתיד לבוא. כל המלחמות שעשינו זה היה בשביל ישראל וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר להם, מלחמות אני עשיתי. מלחמות אני עשיתי. איך אנחנו אומרים בתפילה? בעל מלחמות, זורע צדקות, בורא רפואות, נכון? מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות. הוא מקדם את המציאות בסדר הזה של המלחמות. ואדם הוא צריך סקירה לראות את אור השם בכל סיבוכי המלחמות. אולי נראה את זה קצת בפנים. בוא, אני ממשיך. אחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה וכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כלומר, ככל שהמלחמה היא יותר חזקה, יותר איכותית, אז יותר אנחנו מצפים לשינוי של המציאות, לעילויה. אחר כך, אנחנו צריכים, הרב פה אומר, אני קצת מדלג, שאומר פה הרב, אנחנו צריכים בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. פה הוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה, שהייתה גם קשורה לגלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. באמת בעקבות מלחמת העולם הראשונה התחלפה, נפלה האימפריה הטורקית, אחרי כמה האימפריה הבריטית, וזה בסופו של דבר הביא להצהרת בלפור ולמנדט ולהקמת מדינת ישראל. וגם היום אנחנו צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. יש כאן אור השם שמתגלה, זה גם מובא בישראל ותחייתו י"ב. אני אראה לכם את זה רגע. ישראל ותחייתו י"ב, כתוב, הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות. אנחנו רואים את הכוח האלוהי החי ופועל בכל סיבוכי המלחמות. אנחנו לא מסתכלים על זה במבט נבכי כזה, של קטנות, ומה נעשה, ומה יהיה. יש כאן תהליך אלוהי אדיר. יש כאן מלחמה שנכפתה עלינו, ויש לנו את כל צדקת הדרך להיכנס בה וללחם בכל הכוח, וזה תהליך אלוהי. בכל תכני תעתועי האישים והעמים, פתאום יש פה כל מיני תככים בין אומות העולם והתערבויות, הסקירה שהיא רואה את הכוח הזה היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. אנחנו רואים את נשמת ההוויה הולכת ומתגלית. אנחנו רואים את אור השם, את שם השם הולך ומתיילד בארץ דרך כל התהליכים הכי מורכבים, הכי מסובכים. הכל מופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה וזרוע נטויה, באותות ובמפלים, במופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מאירה. אנחנו צועדים בצעדי ענק לבניין בית המקדש, לימות המשיח. מעולם לא היינו קרובים כל כך לימות המשיח. אתם יודעים? טוב, זה אפשר להגיד גם מחר. אבל זה נכון. אנחנו מתקדמים. האור העתידי הזה הוא מושך אותנו. הוא מיילד עכשיו את התהליכים ההוביים שיביאו לאור העתידי הזה שעתיד להתגלות. לתיקון עולם המלכות שדי. וצריך לראות את זה. הזורים בדמעה, אנחנו אומרים הזורים בדמעה, ברינה יקצורו. דמעה, יש כאב. בהתחלה יש כאב. זה לא פשוט ההתמודדות. איך כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא, זה באיגרת תף תף י"ט, כתוב שהקדוש ברוך הוא אשם שמות בארץ. מה זה שמות? שמות זה מלשון שיממון. שיממון, הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא גורם לשיממון. הוא גורם לריקבון הזרע בתוך האדמה. אבל מתוך הריקבון הזה, ינבט פה איזה נבט דק, ואחר כך הוא יגדל יותר, ויצא ממנו עץ אדיר. צריך לראות את התהליכים האלה בגודל, בעומק. עם מבט מעל המים. לא לשקוע. לא להיות שייכים ל... ל... גם לא לתת עצות, אלא לחזק את הטוב, וגם לא ליפול ל... ל... למבט כזה שהוא רגשי נטו. לא, אנחנו לא מתעמרים ברגש, אבל עכשיו זה זמן להפשיל שרבולים ולהשיב מלחמה שערה, לשמור על אחדות. וזה, הרב ציודה היה אומר, הפסוק הזה, יראו ישרים וישמחו. דווקא ישרים, יש להם ראייה של המבט האלוהי. הם רואים את התהליכים האלה. אתם יודעים מה פרעו אמר? פרעו, מה אכפת לו מעם ישראל? יש עוד עמים במצרים שהם שולטים עליהם שם במצרים. הוא אומר, הנה עם בני ישראל, רע ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו, פן, והיה ותקרה למלחמה, ונוסף גם הוא על אויבינו. מקווה שלא טעיתי בתוך הפסוקים שציטטתי. הוא ראה, אומר אור החיים הקדוש, הנה עם בני ישראל, הוא ראה שאנחנו לא עם רגיל. הוא זיהה את הנקודה הזאת. הוא אמר, העם הזה הוא מתנהג כאחד. כל איש הוא ערב על רעהו. כל איש הוא מוכן למסור את נפשו על רעהו. והבין פרעה שבתוך קשרי מלחמה, אפילו שהם מעטים, לאחדות הזאת, לערבות הזאת, יש עוצמה אדירה של רבים, אפילו שהם מעטים. יש עוצמה של רבים, רבים, רבים. הכוח שלנו לקום, לתמור אחד בשני, לחזק אחד את השני, לצאת בין כדורים, להציל אחד את השני. הערבות ההדדות הזאת, זה נותן לנו כוח שאין לאף צבא בכל העולם. זה צריך לדעת הדבר הזה. מאוד מאוד חשוב שהעורף, הוא יחזק את החזית, יתמוך בחזית, שלא ניכנס פה לכל מיני סרטים של בחיינות וקושיות, ואני חושב שיכולנו לנהל את זה יותר נכון. אנחנו מנהלים את זה הכי טוב שאפשר במצבנו הרוחני הנוכחי, כמו שפתחנו, ובמצב המדיני העולמי. לעתיד לבוא, המשיח, הוא לא ממש יתחשב באף מעצמה, כתוב וקרקר כל בני שת. הוא עושה מה שהוא רוצה. יש לו כוח אדיר. אנחנו עוד לא במצב הזה, אנחנו לא חיים על פלנטה לחוד, שאין לנו שום צורך להתחשב מה אומרים וכו'. ותשימו לב, האום הוא גינה את אותנו, לא, מועצת זכויות האדם של האום, נכון? על פשעי המלחמה של ישראל. זה אבל וריק, זה שטויות. אבל מה יפה? יפילו ראשי השמאל קמו וגינו את החלטת האום הזאת, מועצת זכויות האדם של האום, נכון? שמעתם את זה? לא? ציפי לבני, היא כתבה שיחפשו אותי. זאת היא ראש לכל המסע ומתן עם אויבינו בימים רגילים, פתאום אמרה, אנחנו נכנסים עכשיו בכל הכוח. אז אדם יכול עם הציניות שלו להגיד, טוב, היא מנסה לגרוף איזה און פוליטי עכשיו. כי היא רואה שרוח העם חזקה ושכולם רוצים להילחם, אבל זה לא נכון. זה הנשמה הישראלית שלה שמתגלה. עכשיו הכל מתגלה. הטבע הקדוש הזה מתגלה. זה לא און פוליטי. זה באמת איפה שהיא נמצאת. אתם מבינים? עם ישראל הוא מתעורר לכוחות שלא היו כאלה דברים. צריך לראות את רוממות השעה, להיות שותף לדבר הזה. אנחנו עוברים עכשיו ימים אדירים, מלאי קושי ומלאי רוממות, מלאי שמחה ומלאי מורכבות ועצב. צריך לקבל את האור השם הזה שמופיע עלינו, וצריך לשמור על האור הזה גם אחרי המלחמה. יום אחרי המלחמה, שכל מיני יבואו ועדות חקירה וכל מיני... זה לשמור על הרוממות הזאת, לזכור איפה אנחנו באמת. כי המלחמה הזאת היא מלמדת אותנו מי אנחנו באמת. היא מלמדת אותנו מה זה הטבע של עם ישראל, מה זה עם כלבי יקום. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כתוב בחז"ל על הפסוק, אוי מי יחיה מסומו אל, על שירת האזינו. אוי לו למי שיטיל כסותו בין לוי ללוויה, בשעה שנזקקים לזה לזה. ריבונו של עולם, הוא עכשיו, הוא גואל את עמו ישראל. אוי למי שמנסה לחבל, שואלים מחבלים כרמים האלה, במהלך האלוהי האדיר הזה. איזה קצף אלוהי יוצא עליהם. זה לא יאמן הדבר הזה. דרך עם ישראל, הקונסוליה האלוהית בעולם, דרך צבא, צהל שזה צבא השם, צריך לדעת. צהל זה צבא השם, אנחנו פועלים את דבר השם, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. הכי מוסרי בעולם. אין עוד צבא כזה. כל מדינה אחרת הייתה מוחקת שם את כולם. אותו יום. לא משאירה שם כלום. אנחנו לפעמים יותר מדי מוסריים, אבל לפחות אי אפשר לומר לנו שאנחנו לא מוסריים. אבל למדנו גם ממלחמות קודמות. לא להיות רחמנים על חשבון חיילינו. סיפר לי תלמיד שלי שיש שם עוצמות אש אדירות, תדעו לכם. יש שם דברים שלא לא ראו כאלה דברים. עוצמות אש אדירות. סיפר לי עוד סיפור, אני אספר לכם. אני לא יכול להגיד פרטים וכו'. התקרב אליהם איזה זקן אחד שם, הוא בתוך צוות שם, איזה אחת הסיירות. התקרב אליהם איזה זקן אחד. נראה, אדם ככה, לא ידעו מה לעשות איתו, הוא מתקרב, לא ידעו מה לעשות איתו. פתאום משום מקום, נפל, לא הייתה איזה מדרכה או משהו, פשוט נפל, שבר את הרגל, לא יכל לקום, ונפלו ממנו מלא רימונים. הוא בא להתפוצץ עליהם, הוא היה מרים שם את כל הצוות באוויר. עדיין לא ידעו מה לעשות איתו. ועד שהוא שלח את היד לאיזה רימון ועשו איתו חסד והגשימו את חלומו להיות שהיד, אבל בלי לקחת איתו את כל הצוות שם. הבנתם? יש שם ניסי ניסים, יש שם השגחה אלוהית בצורה בלתי רגילה. הוא אמר לי, יש פה השגחה על כל פרט, על דברים קטנים. אנחנו קולטים דברים ממולכדים. יש לנו פה, אתה לא מבין, הוא אומר לי, השכינה יוצאת בקרבנו. זה התחושה פה של כל החיילים. המפקד שלו שם הוא איזה מושבניק, אמר לו, איך מברכים ברכת הגומל? איך אנחנו יוצאים מפה ועושים איזה סעודת הודיה להשם יתברך? יש פה גודל שלא נראה כזה דבר. עשרות שנים. צריך לדעת את הדבר הזה, פשוט קידוש השם אדיר. דרך הגבורה של החיילים, דרך התחכום של הקצינים, של המפקדים, דרך האחדות, העוז, התקיפות. דרך הפוליטיקה כולה, הקשת כולה, פתאום באחדות נוראה. אפילו אלה שמפגינים נגד, הם משמשים את המגמה האלוהית. כי עם ישראל לא סובל את זה. הוא אומר, איך אתם יכולים להפגין נגד מלחמה בשעה שזורקים עלינו עכשיו טילים? הם עצמם מופיעים את דבר השם. הם גורמים לציבורית הישראלית להגיד, אנחנו לא איתכם. אנחנו נדע היטב בבחירות הבאות לא להזדהות עם האג'נדה הזאת. כי זה מגעיל אותנו. אתם מבינים? יש פה פשוט, צריך מבט לראות את הגודל הנפלא, את רוממות השעה האדירה, את השראת השכינה, שלא לא היה כזה דבר המון שנים. אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. צעדים שבימי שגרה הם קפואים. אין פה שום קידום. ופתאום הכל מתקדם, מדלג. נזכה להיות בבחינת עירו צדיקים וישמחו לראות את אור השעה, אור השם, ולהיות שותפים עם אל בכל מה שאנחנו יכולים לעשות. שהשם ישלח ברכה והצלחה לכל חיילינו, ישלח עוצמה גדולה לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לכל המפקדים, לכל הקבינט הביטחוני, לכל מי שלוקח החלטות, לגמור את המהלך הזה עד הסוף, להשלים אותו, להמשיך בעוז, בגבורה, בתקיפות, בעוצמה, באחדות, ישמור על כל החיילים, שלא ייפגעו בכלל שום דבר. ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ונחמה לכל המשפחות השכולות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.